טוב, שלום, שלום, בוקר טוב, אני שמח להיות פה ואני גם רוצה לפני שאני מתחיל גם להקדיש את השיעור לרפואתו של הרב יעקב נגן, רם בישיבת עתניאל וידיד שהבוקר התאשפז עם איזשהו דימום מוחי שהשם באמת ישלח לו רפואה שלמה ומלאה. אנחנו היום עוסקים במזמור קוף למתת בתהילים ונעבור ביחד איזשהו מסע גם דרך המזמור הזה אבל גם דרך הגלגולים השונים שכל מיני פסוקים או רעיונות מהמזמור הזה מקבלים או מתלבשים בהם בדורות מאוחרים יותר לתנ"ך, החל בחז"ל וגם בהגות מאוחרת יותר, והכל כמובן באופן של סוג של מדרש. אנחנו נעסוק קודם בפשט, קודם באופן הפשוט שקוראים את הפסוקים כאן, ואחר כך ננסה לראות איך הדברים מתגלגלים בהמשך. אז אנחנו במזמור קלמטט, אני אקרא את המזמור, לא נסביר פה כל מילה ומילה, יש פה אומנם חלק מהמילים מילים קשות, אבל לא נתעכב פה ממש על כל המילים, כי אני רוצה באמת לראות את הרעיונות המרכזיים. אז מזמור קוף למתת. למנצח לדוד מזמור, אדוני חקרתני ותדע. אתה ידעת שבטי וקומי, בנת לראי מרחוק. כן, בנת כמו הבנה, לראי את כמו חלק מפרשים את הרעיונות שלי מרחוק. אורחי ורבעי זה ריטה, אורחי הדרך שלי ורבעי זה קצת כמו התחלפות של עין וצדי לפעמים בארמית כמו לשון רביצה לחלק מהפרשנים. כלומר גם את ההליכה שלי בדרך וגם את המקומות שבהם אני נעצר, שאני שוהה, את הכל אתה זה ריטה, מדדת, אתה מכיר, וכל דרכי הסכנת, אתה יודע או משגיח כל הדרכים שאני הולך בהן. כי אין מילה בלשוני, כשהמילים עוד אפילו לא הגיעו ללשון, לפה שלי, כשאני רק הוגה אותן, כי אין מילה בלשוני, הן אדוני ידעת כולה. אחור וקדם צרתני, ותשת עליי כפיך. כן, גם מאחור, גם מקדימה, יש פה איזו תחושה של מצור, שהוא מסובב, הקדוש ברוך הוא מסובב אותו מכל הכיוונים, וגם בעצם אולי אפילו סוגר עליו, עם כף היד שלו, ותשת עליי כפיך. פליאה דעת ממני נשגבה לא אוכל לה. כן, אני מנסה לחקור, מנסה לחשוב, מנסה לפתור את התעלומה הזאת. אנה אלך מרוחך, איפה אני יכול בכל זאת ללכת שאתה לא תהיה שם? ואנה מפניך אברח. אם אשק שמיים, אם אני עולה ליל השמיים, שם אתה. ואציע שאול, אם אני ארד לשאול, להפך, הנה כה, גם שם. אשא כנפי שחר, אשכנה באחרית ים, גם שם ידך תנחני ותוחזני ימיניך. ואומר, אך חושך ישופני, אמרתי לעצמי באיזשהו שלב, אולי משהו אחר יוכל להסתיר אותי, אולי החושך יוכל להסתיר אותי, ולילה אור בעדני, נתעכב על המילים האלה אחר כך קצת מה זה בדיוק אומר, אולי אם הוא מתכוון שהלילה הוא איזושהי נקודת אור, נקודת גאולה, בגלל שהלילה אולי יכול להסתיר אותו, או לפי פירושים אחרים, זה כבר הניגוד. זאת אומרת, אני אומר שהחושך יסתיר אותי, אבל זה לא עובד, כי גם בלילה אני מרגיש סוג של אור, כשאני בעצם גלוי לעיניך. כמו שהוא אומר בפסוק הבא, גם חושך לא יחשיך ממכה, ולילה כיום יאיר, כחשיכה כאורה, אין שום הבדל מבחינתך. כי אתה קנית חיליותיי תסוכני בבטן אמי. כאן הוא פונה וחוזר אחורה אל ההיריון שלו, אל ממש לראשית היצירה שלו, ואומר, אתה היית שם, כשאני בעצם בבטן אמי נוצרתי תסוכן מלשון סוכה, בעצם גוננת עליי והיית שם, עטפת אותי. גולמי ראו עיניך ועל ספריך כולם יכתבו, ימים יצורו ולא אחד בהם, ולי מה יקרו רעיך אל מעצמו ראשיהם. אספרם מכל ירבו נקיצותי ועודי עמך, אם תקטול אלוה הרשע ואנשי דמים סורו ממני, אשר יאמרוך למזימה נשאו לשווא עריך. אני לא מתעכב פה על כל מילה, אבל הוא מסכם את זה בפסוק הבא, לא משנאיך אדוני ישנא ובתקוממך את קוטט. תכלית שנאה סנתים לאויבים היו לי. וכאן הוא פונה באופן קצת מפתיע לעומת מה שהוא אמר בהתחלה, חוקרני אל ודה לבבי, בחנני ודה שרפאי. הוא ראה אם דרך עוצב בי, הונחני בדרך עולם. אז כאמור, אני לא יכול להתעכב על כל מילה פה, אבל אני אגע בנקודות המרכזיות. המשורר כאן, או דוד, שמצוין פה בהתחלה, מתאר חוויה מאוד לא פשוטה מבחינתו. הוא מתאר חוויה של מצור, מתאר חוויה של לפחות כל החצי הראשון של המזמור, הוא מתאר שהקדוש ברוך הוא נמצא שם איפה שהוא לא פונה, איפה שהוא לא מנסה לברוח, אין דרך להימלט ואין מקום שנסתר ממנו, והוא חווה את זה באופן לא פשוט, באופן שפולשני ולא משאיר לו אוויר לנשימה. אז זה התיאור שלו בכל החצי הראשון. החוב, הקדם צרטני, אתה מטיל עליי איזשהו מצור כזה. וזה מעניין שהוא גם שואל, כן, פליאה דעת ממני, מה, כשהוא בפסוק וב, נשגבה לא אוכלה, כן? זה מהווה בשבילי פלא, זה מהווה בשבילי איזושהי יחידה. וזה גם נורא מעניין, כי הרבה פעמים אנחנו יכולים לנסות להגדיר אדם, או לדעת משהו על אדם, לפי מה השאלות שמטרידות אותו, מה החידות שהוא מנסה לחקור אותן, או למצוא להן תשובה, ומה מטריד אותו, מה החידה שהוא מנסה לענות עליה, בעצם איך הוא יכול לברוח, איך הוא יכול להסתתר. ולמה הוא מנסה לברוח? כי יש באמת התחושה שלו היא קרובה מדי, תחושה שזה סוגר עליו, והוא מתקשה לחיות בעולם שהקדוש ברוך הוא משגיח עליו בצורה כל כך צמודה. אבל באמצע הפרק זה כנראה מתהפך, בגלל שבסוף הפרק ראינו שהוא ממש אפילו מבקש את זה, בפסוק כף ג' חוקרני אל ודה לבבי, בחנני ודה שרפאי. וזה קצת מפתיע אולי לעומת ההתחלה. אז מה קרה? איפה זה בדיוק השתנה? מה גרם לשינוי בהרגשה שלו? אז חלק מהמפרשים אומרים שהנקודת ההיפוך נמצאת בפסוק שהוא מדבר על ההיריון. בפסוק י' ג' כשהוא אומר כי אתה קנית חיליותיי, תסוכני בבטן אמי, בעצם הוא מבין שהמציאות של הקרבה של הקדוש ברוך הוא, המציאות של הקדוש ברוך הוא בחייו, זה אולי, קודם כל אפשר להגיד שאולי יש פה איזה הכרת הטוב שלו. הוא מודה לו, הוא מבין שהקדוש ברוך הוא בעצם בזכותו הוא קיים, הוא שותף ביצירה שלו, ולכן הוא יותר מבין אולי את הדבר הזה. יכול להיות שהיחס שלו לקדוש ברוך הוא משתנה מיחס אל איזשהו גוף זר או גורם זר שמנסה לפלוש אליו כל הזמן, ליחס של הורות, איזושהי תחושה כמו שיותר קרובה, כמו שיש יחסים בין הורים לילדים. אמנם גם אלה יחסים מורכבים, כידוע לכולנו, אני מניח שרובנו מכירים את התחושה שנאמר ההורים בדרך כלל, אנחנו ההורים או רוצים יותר בקרבת ילדינו לפעמים ממה שהם רוצים אותנו בתוך חייהם, וזה לא תמיד הדדי, אבל כן, אתם יודעים שבמסכת קידושין, בסוגיות שעוסקות בכיבוד אב ואם, לא במקרה יש שם לא מעט סיפורים שמביאים גם את תחושת האשמה, אני חושב, על כמה אנחנו לא מספיק מצליחים להשיב להורינו את באמת את מה שהם נותנים לנו, ובאמת זה לא מספיק הדדי. אז זה ככה הקו של חלק מהסוגיה שם, זה לא במקרה. אבל עדיין בתחושה של הורות יש משהו אחר מאשר תחושה של איזשהו גורם זר שכל הזמן סוגר עליו. אני חושב אבל שאפשר להגיד את זה גם אולי אחרת. בתחושה שהוא מביע פה בפסוק, שהוא מדבר על היצירה שלו, יכול להיות שהוא מבין פה דבר עוד יותר עמוק, והוא שהנוכחות של השם היא לא משהו חיצוני לו. זה לא איזשהו גורם זר שבא מבחוץ וכל הזמן סוגר עליו, אלא זה בעצם משהו שהוא מגלה אותו בפנים, איזשהו קול פנימי שקיים בתוכו, ואז היחס שלו משתנה. איזשהו משהו שיש לו איתו אמנם דו שיח, יש לו איזה מסע ומתן, אבל הוא מבין שהדבר הזה הוא גם חלק ממנו, הוא באמת לא במקרה מוזכר פה כבר ביצירה שלו, באמת איזשהו חלק אלוה, איזשהו חלק פנימי שהולך איתו לכל מקום, אבל לא כמשהו שבא מבחוץ, ולכן זה כבר התמודדות אחרת, זו כבר התייחסות אחרת. בכל אופן, אם אני קצת מסכם את התחושה שעולה פה בתוך המזמור, בפשט של הפסוקים, לפחות כל החלק הראשון מדבר על תחושה שהוא מסובב מכל הכיוונים בקדוש ברוך הוא, ואין מקום בעצם שהוא לא נמצא שם. וזה מבוטא, ואני רוצה שנשים לב גם לפן הספרותי כאן, או הפואטי כאן, איך הדבר הזה מבוטא פה במילים. יש פה המון המון ביטויים, בעצם זה מבוטא באמצעות הרבה זוגות של ביטויים, שהם ביטויים אולי הפוכים, אבל הם הולכים פה ביחד, כן? למשל, כבר בפסוק ב', ידעת שבטי וקומי, נכון? גם, זה כאילו שני דברים הפוכים, אבל אתה יודע גם את זה וגם את זה. בפסוק הבא, אורחי ורבעי, אמרנו שזו הזמן שאני בדרך, בתנועה, או הזמן שאני רובץ, שאני נמצא בצורה סטטית יותר. וכמובן פסוק היי, אחור וקדם צרטני, גם מאחור, גם קדם, גם מקדימה צרטני, וגם תראו פסוק ח' כמובן שהזכרנו, משק שמיים שם אתה, והציע שאול ינקה, גם כשאני עולה למקום הכי גבוה, וגם כשאני עולה למקום הכי נמוך. והמעניין הוא שיש פה שימוש באמת בביטויים מנוגדים, אבל מה הוא עושה איתם? הוא מגייס אותם לאותו דבר, הוא בעצם אומר שיש פה אחידות באופן שבו הוא חש את הניגודים האלה. הוא מרגיש גם את הלמעלה, גם את הלמטה, גם את הקדימה, גם את האחורה, גם את התנועה, גם את השהייה, הכל אותו דבר. כל מקום הוא מרגיש את אותו דבר, כל מצב הוא מרגיש את אותו דבר, והדבר הזה משמש אותו, השימוש הספרותי הזה בכל מיני הניגודים האלה, משמש אותו כדי ליצור עבורנו אפילו לא בצורה של מילים, אלא בתחושה, כשאנחנו קוראים את זה, אנחנו מקבלים פה את התחושה של הטוטליות, שזה מה שהוא רוצה לשדר פה, זה מה שהוא רוצה להעביר אלינו, את התחושה הכל כך טוטלית של החוויה שלו. החוויה שלו, של הנוכחות של השם, היא טוטלית מאוד, והיא מתבטאת באמת בדבר הזה. אני מציין את זה עכשיו, מפני שאנחנו נראה איך במקורות מדרשיים או אחרים, פתאום קוראים את זה אחרת קצת, ואולי נפנה באמת אל המדרש הראשון, וזה המקור הראשון פה. האמת היא, אולי עוד לפני כן אני אקרא, סליחה, זה המקור השני, הירושלמי. אני רוצה לקרוא קודם את המקור הראשון, שהייתי צריך אולי לקרוא בהתחלה, אבל נקרא אותו עכשיו, משפט מאבן עזרא. על הפרק הזה, משפט ידוע, אבן עזרא אומר, למנצח לדוד מזמור השם חקרתני, זה המזמור נכבד מאוד בדרכי השם, ואין באלה החמישה ספרים מזמור כמוהו. וואו, כאילו המזמור הזה, זה מבחינתו מזמור מרכזי מאוד מאוד, אין כמוהו, וכפי בינת אדם בדרכי השם ודרכי הנשמה, יתבונן בטעמיו. אוקיי, אז לכן אולי זה גם מסביר את הבחירה שלי במזמור הזה, ואת הבחירה של גם מקורות אחרים שאנחנו ננוע דרכם במזמור הזה, וכמה באמת תוכן, כמה משמעות יש, וכמה יש לגלות בתוך המזמור הזה, ולכן אנחנו עושים את המסע הזה. אז עכשיו נראה את הירושלמי במסכת עבודה זרה. הירושלמי מספר כאן סיפור, רב אמר, כמובן כתוב בארמית, ארמית ארץ ישראלית, גלילית של הירושלמי, שהיא גם לא פשוטה לרובנו, אז אני אקרא אולי ישר מהתרגום, תראו כאן בפסקה השנייה, קלנדס, זה חג רומי, חג שהיה אז בתרבות, בדת הרומית, אדם הראשון תיקן אותו. ההקשר פה, אנחנו במסכת עבודה זרה, מסכת עבודה זרה, מתארת כל מיני הלכות שנוגעות לאינטראקציה עם עובדי עבודה זרה ועם החגים שלהם, ולכן היא בין השאר מונה כל מיני חגים של עובדי העבודה זרה בזמנם, שכשאנחנו חושבים על המשנה, אנחנו מדברים פה על ארץ ישראל, במאות הראשונות לספירה, אז התרבות הזרה שאיתה הם נפגשים היא בעיקר התרבות הרומית, והחגים הפגנים שהם נפגשים איתם הם באמת החגים הרומיים, וקלנדס הוא באמת חג רומי, חג שחל בעיקר בתחילת השנה הרומית, שאנחנו מכירים אותה גם כתחילת השנה הלועזית, בתחילת ינואר, והוא אומר ככה, האדם הראשון התקינו. למה? כיוון שראה לילה שמתארך, אתם אולי מכירים את הסיפור הזה בגרסה אחרת שבבבלי, שתכף נראה אותה, אבל הגרסה הזאת קצת פחות מוכרת. כיוון שראה לילה שמתארך, אמר, אוי לי, שמה זה שכתוב בו, הוא ישופך ראש ואתה תשופנו עקב, שמה יבוא לנושכני. כמובן שהכוונה לנחש מסיפור גן עדן, ואומר, אך חושך ישופני. והפסוק הזה זה פסוק מהמזמור שלנו, קוף למתת. כיוון, סליחה, יש פה טעות דפוס שלי, זה צריך להיות כיוון שראה יום שמתארך, אמר קלנדס. זה ביטוי בלטינית, בשפה הרומאית, והמדרש פותח אותו למילים קלון דיו, שזה... תכף ננסה להסביר את זה, אבל קודם אני אגיד, אוקיי, נגיד כאן, אז מה הסיפור? מסופר על האדם הראשון. האדם הראשון חווה את הלילה הראשון שלו, וכמובן לא יודע שאחרי זה יגיע שוב בבוקר, והוא נורא נורא נבהל. והמדרש מתאר שהמוקד של הבעלה שלו הוא החשש מהנחש. הנחש הוא כמובן האויב שהוא כבר יודע שרובץ שם בגן עדן, והוא חושש, זה מאוד מעניין להבין בדיוק מה הטענה כאן, האם הוא חושש שבחסות החשיכה הנחש יצליח להתגנב אליו ולהקיש אותו, או שהוא חושש, כשהוא אומר שמה יבוא לנשכני, למה הוא מתכוון, האם הוא מתכוון לנחש, או שהוא מתכוון בעצם שהנחש הוא מטאפורה, הוא מתכוון ללילה, לחושך, כן. אולי החושך ינשך אותו, אנחנו יודעים שילדים לפעמים מפחדים, נכון? שהחושך יכול לנשוך אותם, מפחדים מאוד מהחושך. וזה מתערבב לו ביחד כבר, החושך עם הנחש אולי כמטאפורה. אנחנו מכירים את זה אולי בחורף, האמת היא יותר על הקור, נכון? אומרים קור נושך לפעמים. הסיפור הזה גם מופיע לגבי שיא החורף, לגבי אדם הראשון, ויש איזה... ערבוב קצת בין הסיפורים. אז בכל אופן החוויה שלו של חושך, חוויה מאוד מפחידה, וכשמגיע היום הוא נושם לרווחה ורואה שהכל בסדר ושזה לא חושך תמידי גם, ואז הוא אומר את הביטוי הזה קלנדס, שהופך, זה ביטוי שהוא גם שם של החג הרומי הזה, והירושלמי אומר כאן את המילים קלון דיו, שזה כנראה איזשהו משחק מילים. הוא עושה פה מדרש, אז הוא עושה מדרש כנראה גם על השם הזה קלנדס, מדרש מסוג אחר, שיש על זה פירושים שונים מה הוא בדיוק עושה פה, אבל אחד הפירושים הוא שזה משחק מילים של תערובת של יוונית ולטינית, שפירושה יום יפה, בעצם מתבסס על הביטוי, כתבתי את זה לעצמי, קלוס דיאם, זאת אומרת דיאם זה יום בלטינית וקלוס זה יפה ביוונית, אז זה חיבור כזה. אז יש פה איזה, לא חשוב, בכל מקרה הוא מכריז שזה יום, זה משמח אותו, היום הזה שהגיע. אז זה מדרש שמשתמש בפסוק מהפרק שלנו, השימוש במילה ישופני פה לא לגמרי מספיק ברור, המפרשים גם התלבטו גם בתוך הפרק. מה זה אך חושך ישופני? זה לא לגמרי ברור, כי ברור מההקשר שהוא מתכוון שהחושך, אני מדבר על המזמור עצמו, שהחושך יסתיר אותו, נכון? אבל מה הקשר למילה ישופני? אנחנו יודעים את ההקשר האחר שמופיע במדרש, הוא ישופך ראש ואתה תשופנו עקב, אז חלק מהמילונים או המפרשים לוקחים את זה למקום שכמו שהוא ישופך ראש מדובר על פעולה כזאת של מעיכה, כן, של קטישה כזאת, אז, ואולי גם בנשיכה של הנחש יש איזה מובן מסוים כזה של מעיכה, אז זה שאול משם לזה שאולי החושך אמנם כאילו ימאח אותו, אבל באופן הזה גם יסתיר אותו. ככה מבינים את זה כאן בפסוק. אבל השימוש פה הוא קצת קשה אמנם. אבל ההקשר, מההקשר זה אמנם ברור שהכוונה שהחושך יסתיר אותו, אולי החושך באמת ימאח אותו, אבל באופן כזה שגם יסתיר אותו. בכל אופן, אני חושב שהדרשן כאן בסיפור הזה בירושלמי לא במקרה נזכר בפסוק בתהילים קלט, גם בגלל הלשון ישופני שנמצאת בסיפור של גן עדן. אנחנו מדברים פה על אדם הראשון והחשש שלו מהנחש, אבל גם כי יש משהו בפרק שקראנו בתהילים קלט שמאוד מתחבר לראשוניות של היצירה, נכון, של האדם, שמדבר ממש על ההתחלה שלו, על הורתו בבטן אמו, ותחושה כזאת של תחילת הדרך והראשוניות הזאת, והדברים האלה כנראה מתחברים. האמת היא שהסיפור הזה הוא מוביל אותנו אל גרסה יותר ידועה שלו, שבה עליה אני רוצה קצת יותר להתעכב, ושגם נראה איך הקשר שלה למזמור שנמצאת בתלמוד הבבלי, בסוגיה המקבילה במסכת עבודה זרה. תסתכלו במקור השלישי, נדלג רגע על ההתחלה ותראו בפסקה השנייה, תנו רבנן. הסיפור כאן, לפי שראה אדם הראשון יום שמתמעט והולך, אמר, אוי לי, שמה בשביל ששרחתי, עולם חשוך בעדי וחוזר לתאוב ובואו. וזו אמיתה שנכנסה עליי מן השמיים. בעונה של שיא החורף, בעונה של סוף דצמבר, כשהאדם רואה שבאמת הימים הולכים ומתקצרים, והיום מתמעט והולך, ונורא חשוך, וקר, ומפחיד ולא נעים, והאדם כמובן בשנתו הראשונה לחיים לא יודע שהדבר הזה עוד יתהפך, נכון, ושעוד יהיו ימים, עוד יבוא הקיץ שוב וכולי. אז הוא נורא נבהל, הוא חושב שהעולם בעצם לאט לאט, רק כל יום שעובר, היום רק מתקצר. אז אם זה יימשך, ימשיך ככה, בסוף לא יהיה אור בכלל, וברור שמבחינה סמלית, ההיעלמות של האור היא חורבן של העולם, כי העולם הרי הדבר הראשון שנברא, דבר ראשון בבריאת העולם, זה בריאת האור, יהי אור. ואם זה חוזר לחושך לגמרי, טוטלי, אז חוזרים לתוהו ובוהו וחושך על פני תהום, ולכן מזה הוא נורא נבהל. עמד וישב 8 ימים בתענית ובתפילה. כיוון שראה תקופת טבת וראה יום שמאריך והולך, יש את היום של ההיפוך, כן, יום ההיפוך שם שחל בלוח שלנו, הלועזי הוא חל 21 בדצמבר בדרך כלל, אבל בלוח הלועזי בתקופת חז"ל שהם מתייחסים אליו, זה הלוח הרומי היוליאני, שקדם ללוח הגריגוריאני שמשמש היום כלוח הלועזי, שם זה היה ב-25 בדצמבר, אוקיי, אז זה אולי מזכיר גם משהו, והם, הגמרא מתייחסת פה לחגים הפגנים שלהם שקדמו לחגים של הנצרות שהתלבשו כנראה על החגים הרומיים כשהאימפריה הרומית מתחברת עם הנצרות ומאמצת את הנצרות. וכיוון שראה תקופת טבת וראה היום שמאריך והולך, אמר מנהגו של עולם. אז הוא אומר, אוקיי, אז יש פה איזו מחזוריות שאני יכול להירגע, זו מחזוריות שהיה אמנם יום שמתקצר, אבל היום אחר כך מתארך, בסך הכל יש פה איזה מחזור שחוזר על עצמו, הלך ועשה 8 ימים טובים. לשנה אחרת, שנה אחר כך, עשאן לאלו ולאלו ימים טובים, הוא עשה גם את הימים, 8 ימים הראשונים שבהם הוא התענה והתפלל, הפך אותם לחג, וגם את 8 ימים שהוא חגג, אחר כך הוא הפך אותם לחג, הוא קבעם לשם שמיים והם קבעו לשם עבודת כוכבים. ההגמרה פה מתייחסת כמובן לשני חגים אלילים פגנים שמוזכרים במשנה, ששניהם חלים בתקופה הזאת, אחד בסוף דצמבר ואחד בתחילת ינואר, והם סובבים סביב יום ההיפוך הזה שהיה אז 25 בדצמבר משני הצדדים שלו, וכביכול איזשהו הסבר אתיולוגי לחגים האלה שמסופק פה על ידי הסיפור הזה, זה אותו אדם הראשון שחוגג באופן הזה את שני החגים. עכשיו אני רוצה לשאול על הדבר, לכאורה סיפור פשוט וברור, אבל יש פה נקודה במבט שני שהיא מאוד לא ברורה בסיפור הזה. האדם, אני מבין שכשהימים מתארכים אז הוא נרגע והוא חוגג. אבל מה הוא בדיוק חוגג פה? הרי צריך לשים לב שבימים הראשונים הוא התענה והתפלל. האם התפילה שלו נענתה? התשובה היא לא. מפני שהמסקנה שהוא הגיע אליה זה לא שהתפילה שלו נענתה, אלא שהתפילה שלו היא לא רלוונטית בכלל. יש פה עולם, יש פה מנהגו של עולם, יש פה איזושהי מחזוריות שלא קשורה בכלל לא אליו ולא לתפילה שלו. אמנם הוא היה בחרדה שזה קשור לחטא שלו, החטא שבגן עדן, שבגלל זה אמנם הוא לא מת מיד כמו שחששו שם, אבל המוות הוא בא אליו לאט לאט, כן, יותר גרוע אולי, התשובה היא זה לא קשור אליו בשום צורה, לא לחטא שלו, וגם היציאה מזה לא קשורה לתפילה שלו. אז מה בדיוק הוא חוגג פה? אז יכול להיות שהוא חוגג באופן פשוט את הרגיעה, כן, אפילו המחזוריות הזאת בעולם יש בה משהו שמעניק ביטחון, שמעניק איזה רוגע, זה שיש מחזוריות בטבע והדברים, זה איזשהו עוגן שאפשר להיאחז בו. אבל זה לא יסביר לנו משהו אחר. למה בשנה אחר כך הוא עושה שתי חגיגות? את החג השני אני מבין, שוב, הוא חוגג את ספירת ההרגעה, את הרגע שהוא הבין שהימים ילכו והתארכו והכל בסדר, וזה בסך הכל מנהגו של עולם. אבל מה לגבי הימים הראשונים? הם היו ימים של מצוקה. למה הוא חוגג אותם? בדרך כלל, כן, אם ניתן לזה איזשהו משל או דימוי, אדם שחס וחלילה מקבל, נאמר, איזושהי בשורה מהרופא שהוא חולה במשהו, במחלה קשה, ואחר כך עוברים איזשהו תהליך של לנסות להתרפא, ובסופו של דבר הוא מתרפא מהמחלה. אז בשנים אחר כך, איזה יום האדם הזה יחגוג? אני מניח שאת היום שבו הוא התבשר שהבדיקות נקיות והכל בסדר ואפשר להיות רגועים, הוא לא יחגוג את היום שבו הוא קיבל את הבשורה המרה שיש לו סרטן או משהו כזה, נכון? זה פחות הגיוני. אז מה בעצם האדם חוגג? למה הוא חוגג? זאת בעצם השאלה, למה הוא חוגג פה פעמיים? הוא חוגג גם את בעצם את הימים הראשונים. ואני רוצה להציע סליחה? אז נכון, השאלה היא למה, אבל אז השאלה רק מתרחבת גם לזכריה, והתשובה שאני אענה אולי תענה גם על זה, ולכן אולי באמת זה רלוונטי גם לימים שלנו, שבעזרת השם אולי כבר השנה, אבל אם לא, אז בעזרת השם בשנים הקרובות יהפכו מצומות וימי אבל לימי שמחה. אדם, קודם כל, אמרתי קודם שהתפילה שלו לא נענתה, נכון? התפילה שלו בעצם התפילה שלו נתפסת בעיניו כרגע, הוא מסתכל עליה ובעצם לכאורה היא לא עשתה את מה שהוא ציפה שהיא תעשה. אז צריך להבין מה היה הקונספט של התפילה, שהוא ניגש אל התפילה, באיזה אופן הוא ניגש. הוא ניגש אל התפילה מראש כמשהו שאמור לשנות את המציאות, כמשהו שאמור להביא לו תועלת. הוא מתפלל כי הוא רוצה, שהוא חושב שמרחף אליו איזשהו עונש, איזושהי פורענות, והוא רוצה שהיא תיעלם. אני חושב שמה שהוא מגלה פה זה את התפילה כמשהו אחר. הוא מגלה מחדש את התפילה. שהתפילה יכול להיות שהיא לא משנה את המציאות, יכול להיות שהיא לא תן וכך במובן הזה, אבל יש לה משמעות אחרת, אולי יותר עמוקה, שהיא איזשהו שיח, איזושהי תקשורת, שהיא עומדת בפני עצמה. ואת הדבר הזה אני חושב הוא מגלה, הוא מבין שיש לו יכולת לשוחח עם הקדוש ברוך הוא, יש לו שיח עם השם. והדבר הזה זה יכולת לפנות גם בזמנים של מצוקה וגם בזמנים של שמחה, ובמובן הזה זה אותו דבר. כלומר, התפילה מהסוג הזה, התפילה שבה אדם פשוט פותח שיח, לא תפילה של בקשה, הציפייה לבקשה ספציפית שתענה, שגם לה יש מקום. אבל התפילה כבאמת היכולת, כזה שיש לי מי לדבר, יש לי אל מי להשיח, כן? כמו שתהילים במקום אחר, שפוך לפניו שיחי, צרתי לפניו אגיד. התפילה מהסוג הזה, שהיא תפילה שאפשר להשתמש בה באותו מובן, גם בזמנים של מצוקה וגם בזמנים של שמחה. אז אני משתף, התפילה היא עיקר השיתוף של הקדוש ברוך הוא, עיקר התקשורת איתו, השיח איתו, האופן שבו אני יכול באמת לשתף. ואולי הדבר הזה נהיה עוד יותר משמעותי בעולם שהוא גילה שהוא נמצא בתוכו. כי כשהוא מגלה את הדבר הזה מנהגו של עולם הוא, מה בעצם הוא מגלה? הוא מגלה עולם מחזורי, עולם של טבע, עולם שבו הטבע אולי הוא עיוור במידה רבה ומנוכר. עולם, כמו שהיום אומרים בחסידות, עולם מלשון העלם, עולם שהקדוש ברוך הוא יותר נסתר בו, שהנוכחות שלו פחות גלויה בו באופן באמת המאוד בולט, ודווקא בעולם כזה, האדם זקוק לתפילה, זקוק מאוד לתפילה, כי האדם מרגיש בדידות גדולה בתוך עולם כזה, בתוך עולם מנוכר כזה של טבע, שרק חוזר על עצמו, והוא פחות מרגיש בו את ההשגחה. ודווקא בתוך עולם כזה, הגילוי הזה, של תפילה מהסוג הזה, הרי, ומה שמשותף לשני החגים, שהוא חוגג 100 שנה שנייה ואילך, מה זה בעצם חג? כשאדם לוקח יום והופך אותו לחג, זה להוציא את היום מהחוליות שלו, מהרגילות, מהסתמיות. זאת תנועה דתית. זה לקחת את היום ולקדש אותו, אפילו לא אם זה קדושה במובן ההלכתי הפורמלי. יש פה איזושהי תנועה דתית, ומהבחינה הזאת התנועה הדתית הזאת שווה גם לגבי ימי מצוקה וגם לגבי הימים השניים. הוא הופך את כולם לחגים, לימים שבהם יש לו איזה תקשורת, יש לו איזה שיח עם השם. זה חגים, הוא מעלה אותם מהמקום המנוכר, מהמקום הסתמי. זאת התנועה שבעצם אני חושב שהוא עושה פה, ולכן במובן הזה גם השמונה ימים האלה וגם השמונה ימים האלה. וזה מעניין לראות שיש פה קשר בין המסגרת של הסיפור לבין התוכן הזה. כי מה המסגרת של הסיפור? היא מדברת על הזמן הזה של סוף דצמבר, של שיא החורף אולי במובן מסוים, שיא החושך, אבל יש פה יום, יש פה זמן שהוא זמן מעבר, נכון? זמן שעובר מהימים המתקצרים, מאותו זמן שהימים הולכים ומתקצרים, לאותו זמן שהימים הולכים ומתארכים. יש פה מעבר בין שתי תקופות, בין שני סוגים של זמן. ויש פה איזה רגע של מעבר, או כמה ימים של מעבר. והדבר הזה, אני חושב, מסמל גם מעבר שהאדם הזה עובר בתוכו. יש פה איזה מעבר, אבל מעבר יותר פנימי, מעבר במובן הרוחני, שאדם עושה אפילו, אפשר לומר, איזשהו תהליך של התבגרות, תהליך של התפתחות, מתפיסה אולי יותר ילדותית של תפילה, שהיא תפיסה שמאפיינת באמת, גם כשאנחנו חושבים על תינוק שנולד. אז תינוק שנולד בעצם לא מסוגל לראות מחוץ לעצמו, והוא חושב שהעולם סובב סביבו, ויודע לצעוק, יודע לבכות, לבקש את הצרכים שלו, נכון? והמעניין הוא שמה שהאדם לומד פה, העולם לא סובב סביבך. זאת אומרת, החושך שבא הוא לא בגלל החטא שלך, האור שבא הוא לא בגלל התפילה שלך, אם אתה רוצה תקשורת עם השם זה מישור אחר, והעולם לא הכל סובב סביבך, תרגע, כאילו, וזה שלב של התבגרות להבין את הדבר הזה, שמאפשר איזו תקשורת אחרת שבה האדם יוצא מעצמו, כאדם מבוגר, זה מה שמאפיין אדם שעובר תהליך בריא, נפשי, של התבגרות. ואז הוא יכול ליצור תקשורת אחרת עם השם, ואולי אפילו התקשורת היא הדדית, במובן הזה שהוא לא רק מחפש לקבל משהו, אלא גם מפנה מקום לקדוש ברוך הוא בתוך השיח הזה. אז זה איזשהו תהליך שאדם עובר בתוך הדבר הזה. ואולי, איך זה קשור באמת לפרק שלנו? לפרק בתהילים קופלמטט. הרי לכאורה בסיפור הזה לא הזכרנו שום פסוק מהפרק. אז בשביל זה צריך להסתכל פה על קצת יותר להרחיב את המבט מעבר לגבולות הסיפור עצמו. אני חוזר למקור פה בדף, תסתכלו על המשפט הראשון שדילגנו עליו. אמר רב חנן בר רבה, קלנדה, שמונה ימים אחר תקופה, החג הפגני הרומאי הזה, שמונה ימים אחר תקופה, תקופה זה היום שבו זה מתהפך, מהימים שמתקצרים לימים שמתארכים. סטרנורה, שזה חג שאצל בלטינית, סטורנליה, עוד חג רומי, שמונה ימים לפני תקופה. וסימנך, אומרת הגמרא, אחור וקדם צרטני. זה פסוק שאנחנו מכירים אותו מהפרק שלנו. עכשיו תראו, זה לא חלק מהסיפור. אבל זה חלק מהסוגיה. ואני רוצה להסתכל פה יחד איתכם רגע בעיניים של החכמים שערכו את הסוגיה הזאת, ובעצם חיברו פה ביחד את הסיפור הזה עם הפסוק הזה. ראינו קודם את המדרש בירושלמי, את הסיפור שירושלמי דיבר על החשש הזה של האדם הראשון מהחושך, והזכיר את הנחש שהוא חושש ממנו, ובהקשר הזה הזכיר פסוק מהפרק שלנו, אך חושך ישופני. מה עשה התלמוד הבבלי? מה עשו האורחים כאן בתלמוד הבבלי? אני חושב שהם הכירו את המסורת הזאת שמופיעה בירושלמי, אבל הם שיחקו איתה, הם עיצבו אותה מחדש, הם רצו פה משהו אחר קצת. למה הם רצו משהו אחר? כי ההקשר פה, הירושלמי לקח את המסורת הזאת בעצם מבראשית רבה, ממדרש שעוסק בבראשית, בבריאת האדם. אבל כאן זה לא ההקשר, זה לא הנושא בסוגיה. הנושא פה הוא לא בריאת האדם. הנושא כאן בסוגיה הוא החגים האלה, העונה הזאת בשנה. ולכן הסיפור שלנו השמיט מתוכו את כל הנושא הזה של הנחש, זה לא רלוונטי פה, זה קשור לסיפור גן עדן, זה קשור לסיפור בריאת האדם, זה מתאים למדרש על בריאת האדם. כאן אנחנו עוסקים במשהו אחר, אז כל האלמנט הזה של הנחש והאוך חושך ישופני יצא מפה, הוא לא כאן. אבל מה שכן עושים פה, אני חושב שלא במקרה, בעריכה של הסוגיה הוצמד פה לסיפור פסוק אחר מאותו פרק. הפרק הזה נמצא בראש, ופסוק אחר מאותו פרק שהוא יותר מתאים לכאן, והוא אחור וקדם צרטני. איך אני קורא את הפסוק הזה כאן בסוגיה? באופן אפשר לומר, אפשר לקרוא אותו כסימן למשהו. נכון, הוא אומר כאן, יש פה חג אחד של 8 ימים לפני יום התקופה, חג של 8 ימים אחרי, ואז הסימן הוא אחור וקדם צרטני, מלשון מה אפשר לומר? גם מלשון איזה מצור כזה, שזה מסובב אותו משני הכיוונים, אולי גם לשון של צרה, כי הוא רוצה להגיד פה ביקורת, רוצה להגיד פה משהו רע על החגים האלה של עבודה זרה, נכון? הוא רוצה לצאת נגדם, רוצה להביע התנגדות אליהם, אז אחור וקדם צרטני, יש פה צרות, יש פה חגים של עבודת אלילים משני הכיוונים של יום התקופה. אבל אני חושב שזה יותר עמוק מזה. אני חושב שהשימוש פה בפסוק הזה רומז גם למשהו נוסף. אחור וקדם צרטני, בעצם אני חושב מתייחס לשני המצבים האלה שהאדם בסיפור היה בהם. שני המצבים הם מצב של אחור ומצב של קדם. במובן הזה, במובן המטאפורי יותר, של מצב של שפל, המצב של אחור כמצב של שפל, וקדם כמצב של התקדמות. הרי אתם זוכרים שהאדם הביע את החשש שהעולם בעצם חוזר לתוהו ובוהו, עולם חשוך ועדים וחוזר לתוהו ובוהו, כלומר שהעולם מה? נמצא בנסיגה, הולך אחורה, נכון? זה האחור. העולם בעצם אולי נסוג אחורה חזרה לתוהו ובוהו, להרס של העולם לפני בריאת העולם, וזה האחור. מצב של קדם זה מצב שהולכים קדימה. ושני הדברים האלה ביחד נמצאים פה בתוך הסיפור. רק שנייה אחת, אולי נשאיר זמן לשאלות בסוף, בסדר? שני הדברים האלה ביחד, אני חושב, שני המצבים האלה באופן מטאפורי נמצאים בתוך הסיפור, בתחושה של המצוקה שהוא מרגיש בימים שהעולם כאילו נסוג אחורה, ובתחושה של האם שזה הולך קדימה, והמעניין הוא שזה כורך אותם ביחד, שבסופו של דבר בהסתכלות אחת. זאת אומרת, בסופו של דבר, כמו בסיפור, האדם חוגג בסוף את שניהם, גם את האחור וגם את הקדם, הוא הופך בסוף לחג. כלומר, מה שמתחדש לאדם זה איזושהי אחדות, אולי נקרא לה אחדות ההפכים, שמתחברת בתוך הסיפור בין שני סוגי הזמנים האלה, שני סוגי המצבים האלה. הדברים האלה בעצם מחוברים לאיזושהי אחדות אחת. הדבר הזה הוא מעניין בתוך ההקשר שהסוגיה עוסקת בו, כי הנושא של הסוגיה אנחנו מדברים פה על איזשהו קונפליקט עם עבודה זרה. בעבודה זרה הגישה הפגנית היא, הקלאסית היא, שיש ריבוי אלים, ריבוי כוחות בעולם. אני לא מייחס את כל הדברים לאל אחד, אלא להפך. אם יש זמנים של מסוימים, של קושי, אני יכול, כן, למשל כמו בדואליזם הבבלי, בדת הפרסית, הזורואסטרית, כן, יש שם איזה מצב, אז אני אגיד, יש אל אחד שהוא טוב יותר, ואל אחד שבעצם מנסה להרוס, מנסה, כן, זה לא בדיוק אל, אבל איזושהי ישות דמונית, כן, שמנסה לפגוע. אני מייחס את זה באמת לכוחות שונים, אני לא רואה את הכל כאחדות אחת, אבל דווקא ההתנגדות כאן לעבודה זרה רוצה להביע את המסר ההפוך. גם הימים האלה וגם הימים האלה שייכים לתקשורת שלי עם אותו אל. אני לא פונה בימים האלה לאל אחד ובימים האלה לאל אחר. זה הכל חלק מאותה תקשורת, החוב הקדם צרטני הזה. אני חושב שהייחוס של שני הדברים האלה, כן, הוא אומר להשם, אולי צרטני גם בצורה אחרת, שחזל רגילים להשתמש בפסוק הזה במדרשים שונים, שאנחנו לא נספיק לראות אותם, אבל זה מופיע בבראשית רבה, בעמוד 2 כאן, יכולים רק להציץ, כאן החוב הקדם צרטני, המילה צרטני נדרשת כלשון של יצירה, לא מצור אלא יצירה, הקדוש ברוך הוא יצר את האדם, אחור וקדם, שני צדדים, גם, אתם יודעים, הנציץ ממש לשנייה אחת, כן, רבי יוחנן פתח אחור וקדם צרטני, אז אמר רבי שמואל בר נחמן, בשעה שברא הקדוש ברוך הוא את האדם הראשון, די פרוסופון ברו, שני פרצופים, דו פרצופים, כן, שני צדדים, ונשרו, ועשרו גביים לכאן וגביים לכאן, מקומות אחרים, מדברים על... כן, תסתכלו, אמר רבי לזר, אחור למעשה יום אחרון, וקדם למעשה יום אחרון, רבי שמעון בן לקיש אמר, אחור למעשה יום אחרון, וקדם למעשה יום ראשון. זאת אומרת, יש פה את שני הצדדים, הצרטני פה, המדרש פה דורש אותו מלשון יצירה. אז האדם נוצר, היצירה של האדם, עם שני הצדדים האלה, והדבר הזה מביא אותי אל המשך הטיול שלנו, במקורות המאוחרים יותר, אבל לפני כן אני רק אוסיף עוד משפט אחד שבכל זאת יחבר אותנו בחזרה למזמור. אוקיי, אני רוצה שלא נלך פה לאיבוד, אז אני רוצה בכל זאת לסגור את המעגל רגע אחד עם המזמור. אז מה היה לנו במזמור? במזמור, דוד מבטא איזושהי תחושה של השגחת יתר, שיש יותר מדי השגחה, נכון? יותר מדי קרוב, כל מקום, כל הזמן, רואים אותו כל הזמן. והוא מרגיש את הנוכחות של הקדוש ברוך הוא כל הזמן. המעניין הוא שחז"ל כבר מתמודדים עם מצב אחר. הם לא בתחושה הזאת, להפך. הם במצב של חוסר בנוכחות, של חוסר בהשגחה, של איזושהי תחושה של חסך, של חסך בתחושת הנוכחות של הקדוש ברוך הוא בעולם, הוא יותר נסתר וכל הצרות שבאות וחורבן המקדש וכולי. ואז בעצם, הרי מה זה מדרש בסופו של דבר? מדרש זה לא רעיון שמולבש באופן מלאכותי על פסוקים. מדרש זה שיח של הדרשן עם הפסוקים, אבל הוא שיח עם הפסוקים. הוא קודם כל קורא את הפסוקים, הוא מבין את מה שיש בהם, הוא מבין את החוויה שמתוארת בהם, אבל הוא גם משוחח מתוך המקום שלו, הוא צריך ליצור דו שיח עם הדבר הזה, ומתוך הדבר הזה נוצר המדרש. אז זה נורא מעניין לראות איך הדרשנים פה, בסיפורים שראינו, בוא ניקח בעיקר את הסיפור בתלמוד הבבלי, משוחחים פה עם הפסוקים במזמור הזה. מצד אחד, הם מבינים את תחושת ההקפה הזאת מכל הכיוונים, מתייחסים אליה. מצד שני, החוויה הדתית שלהם היא חוויה הפוכה. יכול להיות שהם גם מקדימים קצת את זמנם, בזה שהם מדברים על טבע כל כך מנוכר, כל כך שהם לא רואים בו את ההשגחה, בגלל שאני מניח שבתקופת חז"ל עדיין רוב האנשים התייחסו לטבע, במיוחד גם הדתות הפגניות, התייחסו לטבע דווקא לא הכירו את חוקי הפיזיקה והביולוגיה וכל הטבע שאנחנו מכירים. אז הם התייחסו לטבע כן באופן מושגח יותר, כן באופן שכל דבר שקורה בטבע פועל על פי איזושהי בחירה והשגחה של אלוקים. נכון, חז"ל פה מביעים איזושהי עמדה שאני באמת חושב שמקדימה את זמנה, אבל איזושהי מצוקה דתית מול טבע שהוא מנוכר, טבע שלא מרגישים בו את ההשגחה, שמרגישים שהוא פועל על פי איזושהי חוקיות אוטומטית. ואיך אני מייצר תנועה דתית בתוך טבע כזה? מה שאני לא בטוח שזאת השאלה שהטרידה את רוב האנשים בזמנם ככה, אבל הם באמת משליחים כבר קדימה ואיכשהו צפו אולי את הסיטואציה גם של האדם המודרני יותר. אבל זאת המצוקה לרוב שלנו, של האדם המודרני, איך אני עומד מול הטבע ובכל זאת רואה שם את ידו של אלוקים. אז ממילא אצלם זה הופך למשהו אחר. החוויה היא לא חוויה שזה עופף אותי מכל כיוון ושזה סוגר עליי, אבל, ולכן הם מבטאים את הדברים אחרת, והם צריכים לייצר פה תנועה דתית אחרת מול הטבע, שהיא התנועה שהם מדברים עליה בסיפור של יצירת התקשורת עם האלוקים, לא דרך האופן שהוא פועל בטבע כמענה לתפילה שלי, אלא התפילה שלי כבלתי תלויה גם בדבר הזה, התקשורת שלי כבלתי תלויה. אבל בסופו של דבר המעניין הוא שכשהם מדברים על האחור וקדם, בסופו של דבר הם חוזרים לאחדות בין הדברים האלה, בין המצב של האחור למצב של הקדם, שמצד אחד זה מצבים שונים, זה לא, זה מצבים של שפל לעומת מצבים של טוב, של שמחה, אבל בסופו של דבר הם חוזרים לראות את זה כאחדות אחת, כמו בעצם בפסוק המקורי, שהאחור וקדם זה נוכחות השם גם פה וגם שם, גם אם ישק שמיים וגם אם ירד לארץ, רק שבאופן, כן, הפוך אולי מהחוויה של המשורר במזמור, זה לא משהו שמכניס אותם ללחץ, למצוקה, שהם יכולים לפגוש את השם, אלא זה התנועה שהם רוצים לייצר, היכולת לפגוש אותו בכל מקום, גם במקומות של המצוקה וגם במקומות של הרווחה והשמחה. והדבר הזה מביא אותי אל המקורות המאוחרים יותר. הפסוק הזה אחור וקדם צרטני הפך להיות פסוק למשל מאוד מרכזי בחסידות, הבעל שם טוב מזכיר אותו, תסתכלו במקור כאן בעמוד 2 בחצי השני או השליש האחרון של העמוד, זה מקור מתוך כתר שם טוב. אחור וקדם צרטני, אומר הבעל שם טוב, כשהוא בגשמיות בסוד אחור, אדם לפעמים נמצא במצב, יש פה תיאורים של מצבים שונים, אדם שמחובר למקומות החומריים שלו, זה מצב שהוא מכנה אותו אחור, אחר כך כשחוזר ועולה למדרגה נקראת קדם, מעלה גם את אותן המדרגות הנקראות אחור, וקדם צרטני, כן, זאת אומרת שבעצם משהו, קודם כל הוא מתייחס לאחור, הוא אומר פה שני דברים, אחד שהוא מתייחס לאחור וקדם, כמובן כמטאפורה, כסימנים למצבים רוחניים שונים, למצבים שהאדם לפעמים נמצא במרחק אולי מהקדוש ברוך הוא, במקום יותר מחובר לחומר ופחות לרוח, או במצבים שהוא עולה למקום גבוה יותר שזה הקדם, והוא גם אומר שאחרי ש... הוא גם אומר עוד משהו, שאחרי שהוא נמצא במצב של האחור, כשהוא חוזר למצב של הקדם הוא יכול גם לקחת איתו את המקומות הנמוכים יותר ולהעלות אותם, לראות איך גם במקומות הנמוכים יותר נמצא השם. וזה החוט שקושר את זה גם למקום של המדרש שדיברתי עליו. כלומר, המסקנה של המדרש בסופו של דבר, הסיפור במסכת עבודה זרה, שהקדוש ברוך הוא, יש תקשורת איתו גם לא רק במצב של הקדם, אלא גם במצב של האחור, זה בעצם דבר שמובע פה בשפה יותר מפורשת בחסידות. במדרש זה לא כתוב ככה. אבל חז"ל לא דיברו בשפה הזאת, אבל במקומות של החסידות, המקום של היכולת לקחת גם את המקומות של האחור וליצור איתם איזושהי אחדות, ולא לעשות את ההפרדה הזאת, את הדיכוטומיה הזאת, כמובן על פי התפיסה החסידית שרואה את נוכחותו של השכינה, של הקדוש ברוך הוא בכל מקום. תראו למשל גם אצל רבי נחמן במקור האחרון בעמוד פה, בתורה וו המאוד ידועה, ואנחנו מתקרבים לאלול, אז היא רלוונטית התורה של התשובה, וכשרוצה אדם ללך בדרכי התשובה, צריך מדלג קצת, כן, במקומות הרלוונטיים, צריך להיות לו שני בקיאות, היינו בקיא ברצוב, בקיא בשוב. אוקיי? הוא מביא פה את משתמש כאן במילים רצו ושוב. שוב, שני המצבים האלה, מצב של רצו כמצב שאדם מחובר יותר למקום האלוקי, מקום גבוה יותר, מקום של שוב, שהוא מקום של נסיגה. אבל, כן, הוא לא אומר שרק המקום של הרצו הוא בעל ערך, אלא כל הרעיון פה הוא שבשניהם אדם יכול למצוא את אלוקים, ומתוך המצב של הרצו הוא יכול להשליך גם על המצב של השוב, וזה מה שהוא אומר פה בהמשך, וכאן הוא יצטט פסוק אחר מהמזמור שלנו, וזה בחינת אם משק שמיים שם עתה, בחינת אייל, כלומר לבוא, זה המקום שעולים, בחינת בקי ברצו, והציע שאול הינקה, בחינת ונפיק, כן היציאה, בחינת בקי בשוב. וזה אני לדודי, ודודי לי. אני לדודי, אני בא אליו, זה המקום שאני עולה, ודודי לי, זאת אומרת שגם במקום שאני נמצא במקום נמוך יותר, במקום רחוק יותר, אני יכול למצוא אותו, וזה נקודה מאוד מאוד יסודית, למשל אצל רבי נחמן בתורה של התשובה שלו, שאומרת אדם, זה לא שאדם יעשה תשובה ואז הוא יוכל שוב להתחבר אל השם, אלא הדרך שלו לעשות תשובה קשורה בזה שהוא יכול עוד במקום הנמוך, עוד במקום של החטא, להגיד גם שם הוא יכול למצוא את השם. זה ככה הוא קורא את הפסוק. אם משק שמיים, שם אתה, אוקיי, זה ברור, אם אני עולה לשמיים, אם אני במצב של תיקון, במצב של מצווה, אבל והציע שאול, הנה כאן, גם שם אתה נמצא, אני יכול למצוא אותך, אני יכול לשוחח איתך, אני יכול לפתח איתך תקשורת, וזה החידוש שלו, גם בתוך החטא. לא כדי להישאר שם בחטא, לא כי זה מקום טוב, אלא כדי לעלות משם, אבל הסדר הוא שאדם נמצא, שהשם נמצא איתו גם בחטא. איזשהו צורה קצת אחרת לבטא את זה, נמצאת, זה תראו את המקור האחרון פה, עמוד השלישי, מזכיר קצת גם את מה שאומר הרב סולובייצ'יק באופן אחר, בעל התשובה, שמדבר על 13 מידות ואומר השם השם אל רחום וחנון, יש פה פעמיים את שם השם, שם הוויה, כי השם הוויה השני הוא השם שלאחר החטא, שנמצא עם האדם גם בתוך החטא, וכאן הוא אומר בלי שם הוויה השני, בלי השם שלאחר החטא, היה החוטא נרדף עד חורמה, ונרדף בין גלי חושך וצל מוות. רק שם הוויה זה שלא עזבו לאחר החטא, הוא שהוליכו והובילו עד שחילצו והוציאו ממחשכי החטא. אלמלא היה הקדוש ברוך הוא שרוי בתוך האדם, לא הייתה תשובה אפשרית. ואתם זוכרים עכשיו, אני מחזיר את זה שוב למזמור, המקום שהאדם מגלה שהקדוש ברוך הוא בעצם שרוי בתוכו. דירתו של הקדוש ברוך הוא היא באדם, בליבו, בנשמתו, והוא אינו מסתלק משם גם כשאדם חטא וטימא את היכל הקודש שבקרבו. אז אני רק אסכם, ואז כמה דקות רציתי לשאול שם מאחורה, אז אני אסכם רק את כל הדברים. אנחנו עשינו פה טיול כזה בין הפשט למדרש, ומהמדרש ואחרי זה אל ההגות היותר מודרני, גם אל החסידות, גם אל הרב סולובייצ'יק, וכמובן זה לא טיול אחיד, זאת אומרת לא הכל פה באותו מישור. הפסוקים, הפשט שלהם הוא משהו אחד. אבל היה לי, אני חושב שמשמעותי לראות איך החכמים בדורות המאוחרים יותר יוצרים דו-שיח עם הפסוקים האלה, עם החוויה הזאת שהמשורר פה מבטא, שהיא קצת זרה להם מבחינת חוויית החיים הדתית שלהם, אבל מה הם עושים עם זה? איך הם דורשים מחדש את הפסוקים האלה? איך הם קוראים אותם מחדש באופן שמצד אחד נותן ביטוי דתי שהוא מהמקום שהם נמצאים בו, ונותן המון המון משמעות דתית למקומות האלה, ומצד שני הוא משוחח עם הפסוקים, הוא באמת מתחבר גם, אולי לא לתחושה הראשונית שמובעת שם, אבל הרעיון המרכזי שם של האחדות הזאת, אחדות ההפכים, אחדות הנוכחות, אחדות של גם כשהנוכחות לא מרגשת, אז האדם יכול לנסות ליצור את התקשורת בכל מקום, גם באחור, גם בקדם, גם ברצו, גם בשוף, גם בשמיים עם משק שמיים וגם בשאול, והמקום שהוא יכול למצוא שם ותמיד ליצור איזשהו שיח עם השם, שבסופו של דבר הדבר הזה יונק מתוך הפסוקים האלה, ולכן לא במקרה גם המדרשים האלה שלנו, גם בירושלמי, גם בבבלי, וגם החסידות אחר כך, הבעל שם טוב, גם רבי נחמן, נאחזים בפסוקים מתוך הפרק העשיר הזה שעליו אמר אבן עזרא כשפתחנו, כן, זה המזמור נחמד מאוד בדרכי השם, ואין באלה החמישה ספרים מזמור כמוהו, וכפי בינת אדם בדרכי השם ודרכי הנשמה יתבונן בטעמיו, כפי בינת האדם והמפרשים בכל דור ודור. תודה לכם.